אנחנו לומדים היום פרק קמ"ה בתהילים. פרק קמ"ה מוכר כפרק שקוראים לו פרק אשרי יושביתך. רק צריך פשוט לשים לב שהפסוק אשרי יושביתך זה יבוא מפרק פ"ד. הפסוק השני אשרי יען שככה לא זה מסוף פרק קמ"ד. הפסוק השלישי תהילה לדוד זה בעצם התחלה של פרק קמ"ה. הפרק הזה הוא פרק שנאמר עליו כל האומר תהילה לדוד כל יום ביטויים מופיח לנו שהוא בן עולם הבא. זה פרק מאוד מיוחד, והפרק הזה הוא גם מסודר לפי א' ב'. זה פרקים מיוחדים שדוד המלך רצה לציין אותם באופן מיוחד, אז הוא סידר את השירה לפי חלוקת א' ב', וזה רואים גם כאן במזמור הזה. הפתיח של המזמור זה במילים תהילה לדוד. תהילה לדוד זה הפתיח של המזמור, והסיום של המזמור זה תהילת השם. אין המזמור פותח בתהילה ומסיים בתהילה. הפרשים אומרים שמנסים לב במזמור הזה אין שום בקשות. זה לא מזמור שבו דוד המלך מבקש, מתפלל על מצבים מסוימים, זה פרק שכל כולו שבח את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא פותח וגם מסיים תהילה לדוד, תהילה. גם אותו דבר גם המזמורים הבאים, עד סוף התהילים, זה מזמורים של הלל ושבח, של המזמורים שנקבעו לומר אותם בפסוקי דזמרה כל יום בתפילה. מה אומר הפסוק הראשון? תהילה לדוד, הרוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. אני אספר את הרוממות שלך, אספר את הגדולה שלך. בוודאי שהקדוש ברוך הוא אלוקי כל העולם, אלוקי כל הארץ, אבל הוא אומר אלוקי, והיינו מייחס את הקדוש ברוך הוא אליו, כי מי שיש לו הכרה ברוממות האלוקית, ידע לספר עליה כי הוא מכיר אותה, אז הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא אלוקי, אני מדבר על האלוקים שלי, למרות שבוודאי הוא אלוקי כל הארץ. הרוממך אלוקי המלך. אברך שמך לעולם ועד, אני אברך את השם שלך לעולם ועד. מה זה לעולם ועד? יש בזה כמה אופנים בפשטני הפסוקים. על מה הולך המילים לעולם ועד? או שזה מתייחס לשם, דהיינו. אני אברך את השם שלך, שהשם הזה הוא שם שהוא קיים לעולם ועד. היינו שם שקיים לעולם ועד, אז אני מברך את השם הזה. יש אופן אחר שהלעולם ועד הולך על האדם. ואברך שמך, אני אברך את השם שלך לעולם ועד. היינו כל ימי חיי. כל עוד אני חי ויכול, אני מברך אותך. אדם הוא לא חי לעולם ועד, אבל כוונה לומר שבאופן תמידי כל ימי חיי. או יש שם מפרשים שהרוממך אלוקי המלך בעולם הזה. ואברך שמך לעולם ועד, לעולם הבא. ככה או כך מדובר כאן בהילול ושבח גדול לרוממות הבורא. בפנימיות התורה יש על המזמור הזה ריבוי עצום של הסברים. רק לסבר את האוזן, יש ספר שמרכז את כל ביורי החסידות על קטעי התפילה. ורק על המזמור הזה יש ספר שלם של 500 דפים, רק על המזמור הזה. זאת אומרת, יש ריבוי עצום של ביורים פה על כל מילה ממש. אם רק ניקח טעימות קטנות, שאל באחד ההסברים שמופיע כבר במאמרים של אדמו"ר הזקן, הוא אומר שהמזמור הזה שאנחנו יודעים שפותחים בו באשרי, למרות שהוא לא מופיע פה במזמור, אשרי מבואר בקבלה ובחסידות, בדרגה אלוקית גבוהה שנקראת בחינת הכתר, יש 10 הספירות ויש את הכתר שהוא בחינה של למעלה מה10 הספירות. והבחינה הכי עליונה בכתר עצמו נקראת בחינת התענוג, שזה פנימיות הכתר. לכן זה נקרא אשרי, אשרי מלשון עושר ועונג. אז כאן במזמור הזה אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, שאת כל ההשפעות האלוקיות הוא ממשיך לנו מבחינת הכתר של למעלה משלשלות עד למטה מטה. וזה גם מרומז בלשון הפסוק שכתוב ארוממך אלוקי המלך. לכאורה יכול היה גם שיהיה כתוב ארומם אלוקי המלך, וזה היה אותו דבר. כשכתוב ארוממך בתוספת החף סופית, החף הזו מרמזת לבחינת הכתר. החף זה האות הראשונה של כתר. הרוממך, אני מרומם את בחינת הכתר, שהוא עברך, להבריך זה נקרא מלשון להמשיך, שהוא ממשיך את ההשפעות שלו עד למטה מטה, אבל עברך שמך לעולם ועד. יש בזה עוד עריכות שלמה, אבל זה נקודה אחת תמציתית מאוד. פסוק ב' בכל יום עברךך ועללה שמך לעולם ועד. דהיינו כל יום אני אברך אותך בהתאם למאורעות המיוחדים של היום הזה. כל יום יש לך סיטואציות ודברים שאתה מכיר אותם ביום הזה ואתה נפגש איתם, אז אתה מברך את הקדוש ברוך הוא היום. מחר יהיה את הנקודות של מחר. כל יום הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש ונותן את ההשפעות לאותו יום. אז כל יום אני אברך אותך, כל יום אני אזהה מה הדבר שאני צריך להדגיש בעילול והשבח של בורא עולם. אותו דבר, הללה שמך לעולם ועד, אפשר לשים לב שזה חוזר על עצמו ממה שנאמר בפסוק א' במילים אחרות. פסוק ג', זה הולך לפי האותיות של א' ב', ג' זה עוד ג'. גדול אדוני הוא מעולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. כשאני מעלל את הקדוש ברוך הוא, הרי אדם לא יכול להעלל את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא באמת. הרי כפי שהוא באמת, הוא אין השגה בכלל לנברא להשיג את גדולתו. אדם יכול רק להעלל מה שהוא משיג ברמה מאוד נמוכה. אז אומר הפסוק, והאמת היא שגדול השם הוא מעולל מאוד. האדם הוא מעולל מאוד, הקדוש ברוך הוא מעולל מאוד, העילול שלו הוא מאוד מאוד גדול שאין לנבראים בכלל יכולת להשיג אותם, רק מה? אבל האדם מחויב להעלל את הבורא לפי הכלים שלו. לפי ההשגה שלו, כמה שהוא מסוגל. אבל ביחד עם זה הוא אומר, כמה שאני אעלל וכל יום, זה לא מתחיל לגעת בעצם בעילול האמיתי שמגיע לו. טוב, אבל לגדולתו אין חקר. הגדולה של בורא עולם אין חקר, אין שכל אנושי שיכול לחקור, להבין וללמוד ולתפוס את הגדולה האמיתית של בורא עולם. פסוק מעניין שחז"ל אומרים, על המילים האלה, גדול השם ומולל מאוד, אומרים חז"ל, אי מתי הוא גדול? חז"ל שואלים, איפה הוא גדול? אומרים חז"ל, בעיר אלוקינו. כשבעיר אלוקינו, שם הוא גדול. מה הכוונה? דבר בחסידות שהגדולה של הבורא, אנחנו הנבראים, יכולים לראות אותה בבריאה של העולם. שהוא מהווה את העולם ומשפיע לכל דבר ולכל נברא ולכל פרט. זה מעורר אצלנו התפעלות עצומה לראות את הריבוי העצום של הנבראים והדיוק הנפלא שבכל אחד מהם. הבריאה, כידוע, כך נאמר בתורה, בפרקי אבות, דבר בתניא באריכות, הבריאה הייתה על ידי אותיות, 10 מאמרות נברא העולם. ויאמר אלוקים יהי ויהי. האותיות, כתוב בספר יצירה, זה משהו דומה למבנה של בית, דהיינו, כמו כפשוטו, זאת אומרת, בתים זה גם כינוי למספר מילים שיוצרים יחד בית שלם. דהיינו, האותיות שמתחברים, כמה אותיות נהיים אבן, כל האות נקראת אבן, כמה אבנים נהיה בית וכמה בתים נהיה עיר, אז כל הבריאה כולה זה עיר גדולה, זה עיר גדולה פירושו, זה ריבוי עצום של אותיות אלוקיות שמאבות ומחיות את כל הבריאה. אז אדם יכול לשבח את הבורא בעיר אלוקינו, רק כפי שהוא רואה את ההשקעה וההמשכה האלוקית בעיר הזו, בבריאה, אבל את הגדולה האמיתית שלו לגבי הקדוש ברוך הוא בעצמו, הרי כל זה עין ואפס, כלא חשים. כל השבח הוא רק ביחס ליכולת קיבול שלנו. פסוק ד' דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדור הזה שלנו ישבח את המעשים של הבורא ויעביר את זה ויספר את זה לדור הבא. כי כל דור לא חי לנצח. כל דור יש לו מספר שנים שהוא חי. אז הדור הבא מקבל את הסיפורים ואת השבחים שהדור הקודם חווה והלאה ממשיכים לשבח את הבורא ומעבירים את זה הלאה לעוד דור ועוד דור וכן הלאה. אז דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו, זה אותו רעיון, הם יגידו ויספרו את הגבורות העצומות האלוקיות שיוצר בבריאה, אז כל דור יספר את מה שהוא חווה ורואה. פסוק ה', פרות ה', הדר כבוד עודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. זה בא להסביר את הפסוק הקודם, מה כל דור יעביר לדור הבא. הוא אומר את זה גם כאן בביטויים שונים, אותו רעיון. אנחנו נספר מה נשחח, מה נגיד, מה נשבח, נספר את דברי נפלאותיך, את הנפלאות שלך, נספר את היופי, החדר, את היופי של כבוד הכוח שלך, כל זה אנחנו נספר. נספר שהקדוש ברוך הוא כמה הוא נפלא ונכבד בעוז הגדול שלו, בנפלאות שלו, וזה נעביר לדור הבא. כמו שהוא ממשיך על זה בפסוק ו', אות ו'. ואזוז נוראותיך יומרו, וגדולתך אספרנה. דהיינו, כמו שאני עושה, אומר דוד המלך, כמו שאני עכשיו משבח ומספר את גדולתו של הבורא, ככה יומרו, ככה כל הדור ישבח וידבר ויעביר את זה גם הלאה לדורות הבאים, וכולם יספרו את הגדולה האלוקית. פה אנחנו רואים, יש כאן המילה גדולת, גדולתך, יש בה כתיב ויש בה קרי. דהיינו, כפי שזה כתוב במקור, כתוב גדולותיך, יש יוד אחרי התף. כפי שקוראים את זה, קוראים גדולתך. כאילו, הכתוב לשון רבים, גדולותיך, והאופן איך שקוראים, זה גדולתך. מה טעם השינוי? אז המפרשים אומרים שהמקבלים, הנבראים, מה הם רואים? הם רואים הרבה גדולות של הבורא. הם יכולים לראות את הבורא בריבוי, זה בבריאה של דומם וצומח, אני מדבר, בניסים, בנפלאות, בכל ההנהגות היומיומיות. יש ריבוי עצום, אתה אומר, אני רגע, יש לי ריבוי דברים, אמרתי רק כמה דברים, ועוד 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 ועוד. זה ביחס אלינו. ביחס אלינו זה ריבוי דברים. אבל ביחס אליו, ביחס לבורא, זה הכל דבר אחד, זה הכל גדולה אחת. מבחינתו זה הכל נקודה אחת. כשירד למטה זה נפתח לריבוי פרטים. לכן המילה גדולתך כתוב בלשון ריבוי, גדולותיך, אבל קוראים את זה בלשון יחיד, גדולתך, כי באמת ביחס לבורא זה הכל נחשב כגדולה אחת. פסוק ז', זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. זה מתייחס גם לדורות שמעבירים, הם מביעים בדיבור שלהם, בכך שהם מזכירים וזוכרים את הרוב טוב של הבורא, ומרננים ומשבחים את ההנהגה האלוקית, אבל כתוב שזה מדבר ורמז על המלאכים. המלאכים הם, מה הם עושים כל הזמן? הם שרים לבורא, הם מרננים לבורא, הם מכירים את גדולתו, והם משבחים אותו, והם רוצים בעצם בשירה שלהם לעורר את הרצות שלהם, את התשוקה שלהם להתחבר למעלה יותר. וכל הרינה הזו שמרננים את הבורא, זה אנחנו כל הזמן מדגישים כאן במקום ליצורות, זה הכל חיצוניות, זה לא באמת הגדולה האמיתית של הבורא. זה הכל חיצוניות, כי את הגדולה האמיתית של הבורא אין מילים בכלל להסביר. ולמה הדבר דומה כתוב? כשאדם נמצא בתוך ארמון המלך, בפנים, הוא לא מדבר כלום, הוא שותק, הוא לא מספר כלום, למרות שהוא רואה כרגע את כל הגדולה של המלך, אבל בתוך ארמון הוא דממה. אתה גם מתחיל לספר ולהתרגש ולתאר כשיוצא החוצה. אז הירננו, הרינה והסיפור והשבח שמביעים, זה הכל חיצוניות שאתה מחוץ לארמון. בתוך הארמון אתה לא מדבר שום דבר. וגם המלאכים, כל השבח שלהם, זה הכל החיצוניות של העולמות, אבל הפנימיות של הבורא, זה בכלל אין, גם למלאכים, אין מילים ויכולת להביע שום דבר. זה פסוק ח', חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. הקדוש ברוך הוא חנון, דהיינו, כל מה שהוא נותן, הוא נותן במתנת חינם. ערך אפיים, ערך אפיים פירושו, הוא לא מרבה לחוס, סבלן. וגדול חסד עושה חסדים גדולים ביותר. ההמשכה האלוקית הזו, שהוא ממשיך את ההשפעות שלו באופן של מתנת חינם לעולם, שם הוויה זה השם שמסמל את השפע האלוקי. השפע האלוקי הזה יורד באופן של חנון ורחום הוויה. חנון ורחום יורד באופן של מתנת חינם ורחמים שם הוויה. כדי שזה אכן בפועל יקרה, אז יש פסוק שאומר במקום אחר בתורה, ושמרו דרך השם, שמרו דרך הוויה לעשות צדקה ומשפט. עם ישראל בעבודה שלהם, בעבודת השם שלהם, הם מעוררים רצון כביכול אצל הבורא שיהיה באמת ההשפעות והמשכות פה למטה. והמעשה שהאדם צריך לעשות כתוב, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט זה שתי תנועות הפכיות. צד אחד אדם צריך לתת צדקה ולעזור לאחרים ולהשפיע, ובזה שאתה משפיע לאחרים הוא בעצם גורם שהקדוש ברוך הוא ישפיע לעולם, ישפיע אליו. זה כמידה כנגד מידה. אבל מצד שני יש כאן איזושהי בעיה שאדם, הבורא הוא הרי כל כך נעלה מבחינתו, ההשפעות שלו יכולות ללכת גם לקליפות וסתרה אחרה, אבל אין מבחינתו משמעות לפרטים, אז ההשפעות יכולות ללכת גם איפה שלא צריך. מה יגרום שההשפעות ילכו רק למקום הנכון? אז זה בהמשך, הוא משפט. כשאדם יעשה משפט על עצמו, יגיד לעצמו, אני לא בא לי לאכול כל דבר או ליהנות מכל דבר, אני אעשה לעצמי משפט, מה אני צריך, מה מיותר, מה אני לא לוקח. אדם בהנהגה האישית שלו, כלפי עבודת השם, יגרום לעצמו את הגבולות ואת הסטופים שיעצור מה לא, זה יגרום גם למעלה שההשפעות גם ילכו באופן כזה. הם לא ילכו לכל המקומות. יהיה גם כן איזשהו ויסות והשפעה רק למקום הנכון, וזה לא ילך למקומות שאינם נכונים. זה ההשפעה הזו של חנון ורחום, השפעות גדולות מאוד, תלוי בנו שזה אכן יהיה בצורה הנכונה.